אנחנו בחובת תלמידים עמוד פי ד', אנחנו באמצע הפרק התשיעי. הוא דיבר על כך שבעצם אינם צריך לקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא בכל שעות היממה, ובגלל זה הוא אמר גם שעה שאין אתה לומד תזכור שעבד השם אתה ועליך להתקשר בו. וזה גישה, זה גישה בחיים. חזק את אמונתך בשם, חשוב כמה פעמים ביום אני מאמין בשם יתברך באמת ובלב שלם. וזה בעצם זה מחלחל באמצע הפסקה, שש שורות מלמטה. אבי ומלכי, המילה הראשונה בשורה. הרבה פעמים הדיבור החיצוני משפיע באופן פנימי. הרמב״ם אומר שהדרך לקנות מידה זה להתנהג כאילו יש לי את המידה, ואז לאט לאט זה נהפך להיות אמיתי. וגם הדיבור, חז"ל תמיד הזהירו אותנו לא לומר דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, וכשאנחנו אומרים משהו אז זה משפיע גם במציאות מבחינה רוחנית, אבל גם על עצמנו הדיבור משפיע. אז בן אדם שמדבר, שחושב, והקדוש ברוך הוא חלק מהמחשבות שלו, זה משפיע. חז"ל אמרו הרי כשבן אדם קורא קריאת שמע והוא אומר בכל לבבך ובכל נפשך, יחשוב שהוא מוכן למסור את נפשו. זה הכנה. בן אדם שחושב את זה, אז אם יזדמן לו ההזדמנות לעמוד בניסיון הזה, הוא כבר יתכונן לניסיון.
זה ממש קשה, זה לא כזה ניסיון פשוט.
נכון. הרבי עקיבא אמר שהוא תמיד חיכה שיבוא לידו ויקיימנו.
הוא היה מוכן כל הזמן, אבל חשבתי על זה, כאילו, אדם כמו רועי קליין, נגיד, שקפץ על הרימון, הוא רוח הדבר, זה לא איזה, זה אדם שאומר, וואלה, זה התפקיד שלי בעולם, זה לא פשוט.
נכנעי. אבל אני חושב שחלק מההכנות, בן אדם אף פעם לא יודע אם הוא מוכן, אבל חלק מההכנות זה זה. זה הדיבור והמחשבה בדרך. איפה אני רוצה לראות את עצמי במצב כזה? זה מה שדיברנו אז, שהניסיונות בתנ״ך הרבה פעמים התביעה מהאדם זה לא על אותו רגע, זה על ההכנות לאותו רגע. הבן אדם צריך להיות בבניין כל הזמן. אם בן אדם בנה כמו שצריך, אז כשמגיע הרגע המבחן, מה שיוצא לפועל זה בעצם מה שהוא הכין כל השנים עד עכשיו. אותו רגע פשוט מה שיוצא לפועל זה מי הוא האדם באמת. אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו בכל מיני מצבים נהיה סוג בן אדם מסוים, אז זה בידינו לדאוג לכך שנהיה כאלה. אז חלק מההכנה זה הדיבור, זה החשיבה בכל יום, וזה מכין את האדם לאתגרים, לנקודות מבחן. אבל הנקודות מבחן, זה מה שדיברנו, זה הרבה פעמים זה רק יוצא לפועל מה שהוא הכין כל הזמן. אבי ומלכי, ברור לי שאתה אדון העולם אשר בראת את כל העולמות וכל אשר בהם, המלאכים בשמיים, אף פיות הקטנות אשר מתחת לארץ, ואתה מקיף אותי ומלא את גופי ורוחי, עבדך אני ולך כל עצמי מסור, הפוך והפוך במחשבה זאת דכל הבא. בעצם זה מה שמקיף. ואני הייתי מוסיף עוד נקודה לאמרה הזו, שחלק ממה שבן אדם יחשוב כשהוא חושב את זה, זה שאני חשוב לקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה הרבה פעמים, שהחטא בעצם נובע מזה שאני חושב שאני לא חשוב. מה זה משנה מה אני אעשה? אז כשאני אומר אבי ומלכי, ברור לי שאתה אדון העולם, אבל גם ברור לי שבראת אותי וחשוב לך מי אני ומה שאני עושה. זה אחד מהמפתחות, תמיד, לעבודת השם. כן, משהו נפלא. תרגיל את לבך ונפשך להשתפך לשם בשיח ותפילה. הנער אף הגדול, אם יש לו אך דעה קטנה, חושבים שכל עצמה של תפילה היא הדאגה והצרות שעליה מתפללים, כמו שמבקש שאני מן העשיר, או כל איש מן מלך בשר ודם אשר בידו להושיעו באיזה דבר. אבל רק איש בר ולא ידע יכול לחלל כל כך את התפילה ולחושבה רק כצורך הדאגות, ולולא הצטרכויות לא היה מתפלל חס ושלום. כי באמת, התפילה בעצמה היא התקרבות הלב והשתפכות הנפש לשם בתפילה. זוהי העיקר שוב בתפילה. מה זה תפילה? זה באמת מפרשי התפילה מדברים שיש מדרגות. יש אדם שכל התפילה שלו זה פרטי. תן לי כסף, תן לי אוכל, תן לי בריאות. יש אדם שיותר כללי, ויש אדם שהוא עוד יותר. שהוא מגיע למדרגה שהתפילה היא, אני לא רוצה את הלחם בשבילי, אני לא רוצה את הכלליות בשביל התענוג שלי בדבר, אני רוצה את זה בשביל עבודת השם והקרבה לשם. והתפילה, יש מפרשים שהמילה תפילה זה משורש פלל, כמו שהולכים לדיין של משפט, בירור, שבעצם בתפילה יש איזשהו בירור פנימי, מה חשוב לי, ויש בירור בקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. וראינה במדרש עוד יותר, לא בלבד שאין... לא בלבד שאין התפילה מסובבת מן הדאגות והצרות, רק שלפעמים את הדאגות שולח השם כדי שנתפלל אליו יתברך. איתה בשמות רבא, אמר רבי יהושע בן לוי, למה הדבר דומה למלך שהיה בא בדרך והייתה בת מלכים צועקת לו בבקשה ממך צילה לי מיד הליסטין? שמע המלך והצילה. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה, היה רוצה שתדבר עמו ולא הייתה רוצה. מעשה המלך גרה בה הליסטין כדי שתצעק וישמע המלך. עד כאן לשונו הקדוש, זה מה שיש במדרש, שזה מה שהיה במעמד מול הים סוף, שמאחורינו אנחנו רואים מצרים וצרו של מצרים והמדבר, ואין לנו מנוס, והשמיני את קולך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר, את הנמשל הוא אומר, בטח תם עצמך מבין. הנפש שלך בת מלכים, רוצה הקדוש ברוך הוא לישא אותה, כלומר, שתתקרב ותתייחד בקדושתו. הוא צריכה לדבר ולהתפלל אליו, צריך קשר. בן אדם יכול לחיות את כל החיים ולא להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו. בן אדם יכול לחיות את החיים והוא הולך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. כי על ידי התפילה הפנימית הבאה מקירות הלב, הנפש מתעוררת משנתה, הומה ומתייחדת במלך מלכו של עולם. מה קורה בעצם בתפילה? גם כשאני מבקש, אני בעצם צריך להגיע להיכרות של הנקודה שהוא אמר קודם. אני מכיר שאתה האדון. ואנחנו בעצם כל החיים זה איזשהו מאבק. כמו שמגיד מדובנה כותב. אנחנו רגילים לעולם שמה שמרשים אותנו זה הדברים שאנחנו חשים. אנחנו מדברים על מושג שאנחנו רואים הקדוש ברוך הוא, ובעצם אין לנו אף חוש שבאופן ברור מעיד עליו. ההיגיון שלנו אומר, האמונה שלנו, הרבה דברים, אבל בחושים, הרי אנחנו רגילים להתפעל כל הזמן מהחושים. אנחנו יודעים מה טעים, אנחנו יודעים מה מפחיד, אנחנו... והקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כל הזמן בעבודה מתמדת, מעין, לא נקרא לזה לשכנע את עצמנו, אבל להזכיר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא קיים. כי בעצם כל רגע המחשבה שלנו היא על מה שאני חש. מה שאני חש, אני חי. את הקדוש ברוך הוא קשה לי לחיות. מה קורה כשבן אדם מתפלל? בעצם הוא צר, הוא מעמיד רגליים יחד, שלפי חלק מהמפרשים זה להזכיר לו, אתה לא יכול לזוז בלי הקדוש ברוך הוא. הרגליים שלך כאילו כבולות. אתה עומד ב-18, אתה מתחיל לדבר. עם מי אתה מדבר? אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. והבירור שבעצם נעשה בתפילה, זה בעצם בירור מעמיק לכל החיים, שהוא בעצם שולט בחיים. וזה דבר שתשאל את האדם, הוא אומר, ודאי שזה ככה. אבל תראה איך בן אדם מתנהג, ואתה תראה שכל הפעולות שלו הן לא קשורות לזה. הפסדתי בבורסה כי לא השקעתי נכון. אילו הייתי יותר חכם, לא היו עובדים עליי, אילו... הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא וכמעט כלום בחיים. הכל הוא תולה וכל הגורמים החיצוניים שהוא חש. כשבעצם בן אדם צריך לחיות את החיים, כמה שהוא יותר על מדרגה גבוהה, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. חזל אמרו שבן אדם מכניס יד לכיס, יוצא לו המטבע לא נכון, משמיים גזרו שהוא יצטרך לתרוח עוד טיפה. אנחנו לא על המדרגה הזו, אבל אנחנו צריכים להכיר שיש כזו מדרגה. יש כזו מדרגה שבן אדם חש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אם אנחנו נעשה את זה, צריך ללכת לבית משוגעים. אצלנו זה לא אמיתי. אם בן אדם ינסה שזה יהיה אמיתי, על פי רוב הוא משוגע. הוא לא נורמלי. אבל בכל זאת, כל אחד ברובד שלו, כן צריך לעבוד, להגיע להיכרות הזו, שבעצם הקדוש ברוך הוא פה. פועל נמצא. ואצלנו, הוא בתיאוריה, הוא בדיבור. אנחנו אומרים הרבה דברים. אבל באמת, הוא רחוק מאוד מאיתנו. הוא לא חלק מהחיים. התפילה, אנחנו מזכירים לעצמנו שוב ושוב, כמה הוא כן חלק מהחיים. כמה הוא המפתח לחיים. והאדם בעצם צריך לצאת מהתפילה לא רק מתוך שברון לבב, בואי התחננתי הלוואי והקדוש ברוך הוא ייתן לי, אלא גם כן מתוך עידוד. עכשיו אני קשור, עכשיו אני יודע שזה לא רק תלוי בי. אחד מהסיבות שהעולם מאוד מאוד מדוכא היום, כל העולם המערב, זה כי העולם מאוד מאוד חש מצד אחד שהוא שולט. כל דבר אני יכול לעשות, היום אני מפה יכול לכוון שהמזגן שלי בבית ידלק, לא אני, אין לי מזגן, אבל יש כאילו, יש מערכות שאתה בעצם בשלט רחוק יכול לשלוט בהכל. ולפני שנדבר על העולם הבוגר, נתחיל עם נתחיל קודם כל עם הילד. הרבה פעמים ילד הוא מנסה לפרוץ גבול, אמרת לו לא לגשת לכביש, הוא פוסע בכביש ומסתכל לך, רוצה לראות איך אתה תגיד. עכשיו, הורים, מאוד לא נוח להורה להיות תמיד השוטר. למה אני רוצה להגיב? הרבה פעמים יותר נוח להורה להעלים עין. אם הילד לא קולט שאני ראיתי, אז צריך לדון, לדרוך בכביש זה קצת מסוכן. אבל ניקח דוגמאות אחרות, ילד רוצה לראות אם הוא אוכל עם הידיים, אם אני אעיר לו. בסדר, אני לא צריך לראות כל דבר. אבל יש שלב שהילד בעצם פורץ גבול, והוא בוחן את ההורה לראות האם ההורה ייתן לי גבול או לא. הורה שלא נותן לו גבול באותו שלב, הורה שמתחיל להתחנן ולבקש ולהסביר, ואין סוף לרקות של ההורה, בעצם נותן מסר לילד, אתה הנהג, אני הנוסע, אתה הנהג, אתה מוביל בבית הזה. אם ילד רואה שכמה שהוא ידחוף, בעצם אין גבול שההורי יאמר לו, אני קובע מה שהולך בבית, מה המסר שילד מקבל, אני קובע מה הולך בבית. לילד זה מאוד מפחיד. ילד מתחיל לחשוב, רגע, אני קובע, אני לא יודע מה אני עושה. וזה בתת מודע. ואז בעצם יש מצב שהילד בפניקה, הילד מתחיל להיות מצד אחד רודן, מצד שני איגו מנופח לא אמיתי, והילד פשוט, זה מעגל, הוא כל הזמן דוחף יותר, כל הזמן מחכה שאתה תעשה סטופ, ואתה אומר לו, לא, אתה לא מנחה מה שהולך בבית הזה. ילד שהורים או שמים לו גבולות ברורות, בסוף הוא ילד עם יותר ביטחון עצמי. כי הוא יודע מה מצפים ממנו, ואת זה הוא יכול לעמוד בו, והוא יודע שיש דברים שיתבו לי, הם יודעים מה שהם מדברים, לא הכל האחריות שלי, הוא יכול לחיות עם האחריות שיש לו. כשאין לו גבולות, הכל זה אחריותו. אנחנו, הדור שלנו, כמבוגרים, הגענו למצב שהמבוגר יש לו אחריות שהוא מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בו. ובצדק הוא לא יכול לעמוד בו. אני חי בעולם שכאילו אני שולט בהכל, אבל תשאל אותי, יש לי ערבות שאני אחיה מחר? אין לי ערבות. יש לי ערבות שיהיה לי את הבריאות למשפחה שלי, יש לי ביטוח חיים, יש לי ביטוח רכב, יש לי ביטוח הרבה ביטוחים, אבל בסוף אין לי ביטוח על כלום, כי אני לא שולט. אני לא שולט. בן אדם שיכול להגיע להיכרות שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, יכול לישון בלילה, כמו שלמדנו דוד המלך, אומר, אני שכבתי וישנה, שניים אני יכול לעשות. מי שבוטח בהשם יכול לשכב ולישון. מי שלא בוטח בהשם, הוא ערב הלילות. נפגשתי... מה? כן, כי השם ישמחני, כי אני יודע כל הפרק הזה, כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא זה. השורה התחתונה זה לא אחריות שלי, אחריות שלי זה השתדלות עד גבול מסוים, מעבר לזה אני לא בעל הבית פה. העולם כבר לא מכיר בזה, העולם כל הזמן חי בעולם מדומה של שליטה, ואז זה מאוד מפחיד, כי באמת אין לי שליטה. ואז אתה מגיע למצב שרגע המון דאגות. נפגשתי עם סוכן ביטוח, אז הוא סיפר לי שהרבה אנשים שאני מכיר, הם גם עובדים איתו, ניסה לשכנע אותי לעבוד איתו. אז אמרתי לו, טוב, אני שוקל, האם לקח ביטוח חיים, האם... הוא אמר, תראה, כמה שבן אדם יותר עשיר, ככה הוא כללית קונה יותר ביטוח. אתה המצב שלך, קח ביטוח חיים, זה, אמרתי, מה זאת אומרת? הוא אמר, האנשים האלה שאתה מכיר, הם מיליונרים. אתה יודע כמה הם משקיעים בביטוח כל שנה? שאלתי, רגע, מה ההיגיון? לבן אדם יש את המיליונים, אז מה הוא צריך את הביטוח? לא, כי הוא לא בטוח במיליון שלו, הוא יודע לא להיות בטוח, אז הוא רוצה משהו שהוא כן יהיה בטוח בו, אז הם משקיעים בביטוח חיים. מיליונים בבנקים יש להם. ממש, אני פעם ישבתי בשמחה עם אחד מהם, הוא הראה לי את השעון, זה השעון עם רצועות, הוא אמר לי, כל רצועה פה היא מזהב גמור, כל רצועה פה היא 3,000 דולר. כל דבר קטן, כל עיגול קטן, 3,000 דולר, כל השעון אתה עושה חשבון, 50,000, לא יודע. הוא אמר לי, אחד נשבר לי 3,000 דולר להחליף. בסדר, זה אנשים עשירים מאוד. אבל אתה אומר אצלך, אז מה? אז מה הם? אבל הם, זה הדור שלנו. בן אדם כשהוא נכנס לתפילה, בעצם הוא נכנס באיזשהו מקום לידיים של אבא שלו. הוא נכנס לאמרה שאמרנו קודם. אני יודע שאני לא שולט בכל, אבל אני מדבר עם מי שכן שולט בכל. אז אני כבר לא צריך להיות עצמני. אני צריך לפעול, אני צריך לנסות, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי, אבל אני לא צריך להשתגע, כי בשורה התחתונה אני יודע שאני לא בא לעולם. והנפש של האדם בעצם מחכה לקרבה הזו, קרבת אלוקים ליטוב. והיא עיקרה ותכליתה של התפילה, הקשר הזה עם בורא עולם. עד שישנן דאגות שהשם שולח אותן לאיש הישראלי כדי שיתעורר על ידם, להתפלל וליצוק לשם מקרב ליבו ונפשו, כמו אותו המלך שגירה את הליסטים בבת המלך כדי שתצעק אליו. אנחנו חושבים, אני מתפלל, השם יפתור את הבעיה, ולפעמים זה הפוך. בגלל שאני לא מתפלל, אז השם שולח את הבעיה. זה ממש, המדרש נותן לו הסתכלות הפוכה. אם הייתי יותר קשור לקוני, אז אולי לא הייתי צריך להתמודד עם זה. ואף אתה, כשבאת לעורר את נפשך שלא תישן ותתעלף, בשעה שאתה עומד לפני אביך שבשמיים ומתפלל, מתחילה עורר עצמך בענייני התפילה שכואבים לך, ואתה צריך להם. כמו באתה חונן לאדם דעת, השיבנו אבינו לתורתך, שאתה משתוקק שיפתח השם את ליבך ונפשך לתורה ולעבודה. זה דבר שאני חושב שמשום מה אנשים מתביישים להתפלל עליו. אבל זה אמת. בעצם בתוך תוכו האדם מרגיש את הנתק ורוצה להתגבר על הנתק, וכל יום ישנו תפילה, השיבנו אבינו אליך ונשובה, ואנחנו ז'ום, עברנו. כמה זמן זה לוקח? 3 שניות, 4 שניות, כל הברכה הזו. בעצם זו ברכה מאוד מאוד חשובה. אז זו ברכה לכלל שהיא מאוד חשובה וגם לפרט. ובעצם בן אדם לדעתי צריך לעצור בברכה הזו, לעצור ולחשוב רגע, ושזה באמת יבטא את מה שהוא באמת חש, ובן אדם באמת בתוך תוכו חש. זה הסיפור של הכוזרי, זה החלום החוזר. כל אדם בתוך תוכו יש לו את התחושה הזו. טוב, אז בואו נגלוש רגע. נצטרך להמשיך פה מחר, אבל זה גלישה ש... דיברנו פעם על העבר השחור שלי, דיברנו על זה שהייתי קוסם בצעירותי, דיברנו על, על איך קוסמים עובדים על אנשים, דיברנו על זה, נכון? באיזה שיעור? לא בשיעור הזה. טוב, אז רוב האנשים פה לא שמעו את זה, אז... כשהייתי ילד, אז למדתי קוסמות והשקעתי בזה הרבה מאוד. ממש המצאתי דברים, ואחר כך גיליתי שזה בעצם אסור, זה אחיזת עיניים. אבל לפני שגיליתי את זה, אז למדתי גם כן... אחר כך, אחד מהדברים שלמדתי, זה איך לדבר עם אנשים ולהבין את העומק האדם. אז כשאתה, אנחנו כל אחד פה סביב השולחן, יצא לי לדבר איתו קצת, אז אני רוצה שאולי ניקח מסע של כמה דקות רגע, ניכנס כל אחד לעומק נפשו, ונלך לאט לאט. כל אדם יודע שבתוך תוכו, אתם ספציפית, כל אחד מכם יודע, שבאיזשהו מקום עמוק עמוק באישיות של האדם עצמו, יש לו נקודה חשוכה, עצובה, בודדת ומפחדת. וכל אדם יודע שזה קיים בתוך תוכו. אלא מה? שזה קיים בכל אדם. אם אתה מנסה לעבוד על אנשים, אז כשבן אדם נכנס לפניך, אתה עושה שיהיה קצת חשוך בחדר, ואתה עושה כל מיני רעשים, ואתה שם, איך אומרים, קריסטל בול בעברית? כדור, מה? כדור בדולח, ואתה שם כל מיני דברים מעניינים. אז אתה מתחיל לדבר עם בן אדם, ואתה מדבר איתו כאילו זה הוא. תשמע, אני, איך שאני חש אותך, אני רואה שיש משהו שמאוד מפריע לך. איזה נקודה שאולי אתה לא אוהב להתייחס אליה. נקודה הזו, מקום אפל בתוך נפשך, מקום בודד, איזשהו פחד, וכל אדם יודע שזה אמת אצלו. אז האדם שיושב שם מיד מתחיל לומר, כן, איך ידעת באמת? אבל האמת שכל אחד מאיתנו יש בו את הנקודה הזו. יש נקודה שכל אדם יש בו איזשהו פחד ואיזשהו בדידות, והנקודה הזו לדעתי ענייה היא הנקודה של הנפש שהומה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. בתוך תוך תוך תוכנו הבן אדם, זה המשל של הבת מלך. אתם זוכרים את המשל של הבת מלך? בת מלך התחתנה עם רועה צון, הרועה צון רוצה לשמח אותה, יום אחד הוא מביא לה אור מסריח של אחד מהצון שהוא שחט לכבודה, היא לא מבינה מה רוצה ממנה, היא אומרת לכבודך, מה הבאתי לך? תשטפי, תרחצי, יהיה לך חתיכת אור יפה. לא מבינה אותו, יום הבא הוא מביא לה הרימה של חיטים, הוא אומר, הבאתי לך מיוחד, מסתכלת על זה, היא בת מלך, מה הוא מנסה לשמח? אתה לא יצליח. כל יום הוא מנסה להביא לה משהו אחר, כל פעם היא כועסת עליו, מה אתה מביא לי, מה אתה מביא לי, בסוף, אם תוסכל, תום תוסכל, הוא מביא לה את הדברים הכי טובים שיש לו, והיא כל יום מתעצבנת, זה מה שאתה מביא לי. בת מלך אומר המדרש, והנפש לא תמלא, כתוב במדרש על קהלת, שזה הנפש של האדם בעולם הזה. הנפש של האדם בעולם הזה צמאה. היא צמאה, היא רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. ומה אנחנו נותנים לה? אומרים לה, בואי, יש לי פה וולבו, בואי, פה תהני, יש ברגר, בואי. אנחנו מנסים כל הזמן להכיל אותה, כמו הרועה צאן הזה. תהני מה, את לא נהנית? תראי איזה חולצה יפה קניתי לך. תראי איזה כיף פיצה. והיא כל הזמן, האדם מבלה את כל החיים שלו, ולנסות לספק את הבת מלך, את הנשמה העילאית שבתוכו, עם דברים שלא יספקו אותה, כמו הבת מלך שהרועה מביא לדברים שבכלל לא מדברים אליה. וככה אנחנו, כל החיים מחפשים איך יהיה לי את הסיפוק. איך אני אגיע למצב של שלבות. בן אדם חושב שהוא התחתן, הוא יגיע לזה, ובמידה מסוימת הוא מגיע לזה, ובמידה אחרת הוא לא מגיע לזה. והוא יודע שבתוך תוכו הוא לא פתר את הבעיה. אז יש שני גישות. יש אדם שמנסה לפייס את עצמו, והוא כל הזמן מבלה את החיים בפיוסים. יש אדם שמנסה להשיח את דעתו, והוא כל הזמן מבלה את החיים בהסך הדעת. בדברים זה כיף וזה כיף, וכל מיני דברים שישיחו את דעתו מהמצב האגום שהוא בעצם בתוכו. יש אדם שמנסה להסביע את נפשו, ויש אדם שמנסה להשיח את דעתו. זה שני פתרונות שלא יעילים. להסביר, בן אדם קונה שוקולד, בן אדם קונה במבה, בן אדם מחפש את כל הדברים שאולי יסביר אותו, אבל בסוף הם לא יסביר אותו, הנפש לא תמלא. אומר שלמה המלך, בת מלך היא, היא לא, הנפש לא תמלא. אתה כמה שתנסה להכיל, כמה שבן אדם ינסה בעולם הגשמי להסביר את הנפש שלו, בסוף הוא יישאר בודד ויישאר במצב עגום. הדרך היחידה זה דרך קשר לקדוש ברוך הוא, וזה עם התפילה. בן אדם על ידי התפילה ועל ידי שהקדוש ברוך הוא חלק מהחיים שלו, בן אדם מתחיל להסביע את נפשו. זה חיים לגמרי אחרים. יש בן אדם ש... בסדר, אני לומד, ספרתי לכם את הבדיחה. בן אדם אומר לחבר שלו, אתמול בלילה ראיתי את הקדוש ברוך הוא בחלום. הקדוש ברוך הוא בא אליי, אתם לא זוכרים? אז השני אומר לו, נו, אולי במשך היום חשבת עליו, אז בגלל זה הופיע לך בחלום. אז הבחור ישיבה הראשון אומר, הקדוש ברוך הוא, שנים כבר לא חשבתי עליו, מה, איך הוא יגיע אליו בחלום? הרבה פעמים אינם יכול להיות בישיבה, ללמוד את הגמרא, ללמוד את החומש, להתפלל, לעשות את הכל, אבל הקדוש ברוך הוא כבר שנים לא חשבתי עליו, איך הוא מגיע אליי בחלום? זה יכול להיות ככה. ואז בן אדם שבישיבה יכול להיות באותו מצב חולה, כמו אדם שכל הזמן מנסה להסביע את נפשו. אלא מה? יש לאדם ברירה ויש לו יכולת קשר עם הקדוש ברוך הוא. ואולי נסיים עם עוד סיפור. אספר לכם את הסיפור על שהכל נהיה בדברו? ברכת שהכל נהיה בדברו היא הברכה האהובה עליי. מאז יום אחד מר שיצאתי לפגישה עם בחורה, והפגישה הלכה בסדר, ואז אמרתי משפט שהיא לא הבינה אותי נכון וחשבה שאני אמרתי משפט נגדה. אני אמרתי, אנחנו מפונקים. אני התכוונתי, אנחנו חיים בדור שאתה פותח ברז, יוצא מים, אתה מדליק ולוחץ את הכפתור, יש חשמל. היא חשבה שאני אומר שהיא מפונקת. אז היא נפגעה והחליטה שהיא תאמר לי מה אני שווה. בלתה 5 דקות ולהסביר לי כמה אני לא שווה. אני מעיז לומר לה שהיא מפונקת, היא תסביר לי למה אני לא שווה כלום. 5 דקות אני שומע נאום, ואני אפילו לא יודע מה אמרתי. לא ידעתי מה, כאילו מה, למה, מה עשיתי שגרם לה... לתגובה הזו. טוב, 5 דקות אני שומע הרצאה, אם סיימת את הרצאה, אין לי מה לומר. בסדר, אני יושב שם, מה אני אומר? בסדר. ירדו עליי, בסדר. היה לנו שם בקבוק וכוס, אז מזגתי לעצמי כוס מים, וברכתי שהכל נהיה בדברו, ושתיתי. ואז חייכתי. אז היא בדיוק סיימה לצעוק עליי, שתי מה אתה מחייך? אז אמרתי לה, תראי, 5 דקות דיברת, 5 דקות הרגשתי שהיחידים בעולם זה את ואני. כל מה ששמעתי זה מה שיש לך לומר עליי. בסדר, סיימתי את 5 דקות, את רואה את האבן הזו, הרגשתי יותר נמוך מהאבן הזו. וזה כשסיימתי את הנאום שלך. אז ברכתי שהכל נהיה בדברו. ונזכרתי שהכל, הכל, כולל הפגישה הזו, נהיה בדברו. הוא גזר עליי שאני אהיה פה, בסדר, הכל נהיה בדברו. אם הוא בתמונה, אני יכול לחיות, אני יכול לחייך. אז זה היה לי תזכורת, ומאז אותה פגישה, לא התחתנתי איתה, ברוך השם. שאלת חשבו שזו הייתה אשתי. לא באותה פגישה, לא. כי קודם כל לקחתי לתשומת ליבי, אמרתי, בסדר, אני לא מוכיח פה, תחשוב רגע, אולי צודקת. בסדר, אבל אחרי... מה, אחר כך אני שאלתי את הרגע, כל מה שאמרת, בסדר, אני לא חולק עליך, אבל למה? למה? מה גרם לך לומר לי את כל זה? ואז התברר לי מה היא חשבה שאמרתי, וזה לא היה נכון. אבל בעצם זה כמו שבאותו רגע אני שכחתי והייתי צריך את הברכה שהכל נהיה בדברו, להיזכר הכל נהיה בדברו. הרבה פעמים בחיים אנחנו שוכחים, אנחנו מאוד מרוכזים במה שאנחנו עושים, והקדוש ברוך הוא לא בתמונה. זה מה שדיברנו אתמול, ששביתי השם לנגדי תמיד, זה התחלת השולחן ערוך, וזה גם כן התחלת התשובה של כל אדם, זה בעצם היסוד של הכל. והעבודה שהוא מדבר עליה, זה העבודה שאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא, וברוך שם שיש לנו הזדמנויות 3 פעמים ליום בפועל לדבר, אבל חוץ מזה, זה מה שהוא אומר. בן אדם צריך בכל שלב בחיים, לנסות שזה יהיה חלק מהחיים, ואם אנחנו מדברים לתפילה, אז הוא התחיל ואמר שבהשיבנו, אבינו לתורתך, בן אדם צריך להביע את ההשתוקקות הזו, את הנקודה השחורה הזו שבתוכו שמתחננת ובעצם לא שבעה, עד שהוא מפתח את הקשר האמיתי שבינו לבין קונו.